אוקיי.
אבל
רגע, אז אם...
רק שאלה קטנה, לגבי השיעור
רגע,
הקודם.
אני רק שואל, רגע, שנייה, אני רק שואל אם גמרנו חמישי, מי שזוכרת, נתחיל שישי
הרב
עכשיו
לא
או ש...
הרב לא גמרנו חמישי, יש לי את החוברת.
אוקיי, את זוכרת עד איפה הגענו בערך?
אני גם חושבת שלא גמרנו.
כן, מסומן לי שהגענו לתהיה הכוונה בהם לחדד השכל ולהרגיל כוח השכלי בדרכי המופת.
רגע, איפה זה, איפה זה?
זה יוצא... כאילו, יש לי את החוברת הקטנה, וזה יוצא בעמוד למתת.
לא, יש משהו אחר, אבל אתה בערך...
זה כזה די באמצע.
לא, בסדר, המקסימום נתחיל מהתחלה, כאילו, את הפרק בזריז. לא נקרא את הכל, אלא אני אגיד את זה מלמעלה. בסדר, ואז נראה איפה אנחנו נמצאים. כן, מי שרצתה לשאול משהו?
כן, אני אשמח. רציתי לשאול, בשיעור הקודם היה מוקרן על המסך את הטבלה של הגלות והגאולה, ומישהי צילמה מסך שלך בקבוצה, שאלה אם זה משהו שאפשר להפיץ או אי אפשר להפיץ, כי זה מה שהרב עשה. רציתי לשאול אם
זה... משהו שאני עשיתי, מה להפיץ את זה? כאילו, זה משהו שאין לו משמעות בלי. לא אכפת לי,
אני לא יודעת, אני שואל.
לא אכפת לי, זה לא...
הבנות שאלו אם אפשר להדפיס את זה כאילו לקלסר.
להדפיס
לעצמם,
לסיכום.
להדפיס, להדפיס. מה השאלה? ברור, האמת אני יכול לשלוח, לא חשבתי על זה, אני יכול לשלוח להם את הקובץ.
כן, זה ממש יעזור. רצינו להדפיס פשוט לסיכומים.
אני אגיד לכם את האמת, בדרך כלל אני עושה את זה על הלוח. זה האמת, אני אוהב לצייר את זה על הלוח, מה זה עושים את זה בשלבים, לאט לאט, ואז יש מתח כואב, ואז אני שואל, נו, אז איפה זה, ואז אני מערך יום העצמאות חוצה את הקו עוד פעם, אבל זה לא יתאפשר הפעם. אז בלי נדר, בסדר? אם לא, אז שמי שישלח לי וואטסאפ, אני אחזיר לחזרה את החובץ, בעזרת השם. טוב, אז פרק חמישי, אני אתחיל בהפה בהתחלה, ונראה איפה שהוא נתחיל לקרוא בפנים. פרק חמישי, אומר הרמב״ם, רגע, אבל פה לפי הדף שאני שיטה, הנה זה, זהו, זה פה מתחיל. אני קורא רק את הפסקה הראשונה, בסדר? ראוי לאדם להביא כוחות נפשו כולם לפי הדעת, כמו שהקדמנו בפרק אשר לפני זה, ולשים לנגד עיניו תכלית אחת והיא השגת השם. להצטער ויתרומם כפי יכולת האדם, רצוני לומר לידיעתו, וישים פעולותיו כולן, נורותיו, מנוחותיו, בכל דיבוריו, מביאים לעזות התכלית, עד שלא יהיה בפעולותיו, בשום פנים דבר מפועל העבר, רצוני לומר, פועל שלא יביא לעזות התכלית. אמרנו, למה הפרק הזה הוא בעצם בא אחרי הפרקים הקודמים? הפרקים הקודמים, הם עסקו יותר במה זה מבנה הנפש המוסרי. מבנה הנפש המוסרי זה כאשר כל מידה ומידה, כל תכונה בתכונות הנפש של האדם, היא באמצע, נכון? אמרנו שדרך האמצע, זה הדרך שבו המידה מביאה את עצמה בצורה נכונה, ומועילה וטובה לפועל, ולא בצורה קיצונית, אוקיי? שאז היא מבטלת מידות אחרות, או שהיא לא, או הקיצונית השנייה, שהיא לא בא לידי ביטוי בכלל, וכו'. אחרי כל זה, שאמרנו, אז אוקיי, אז יש, עכשיו לאדם יש, נקרא לזה, שליטה על כוחות הנפש שלו. ויש לו אישיות שהיא ככה באמת ממוצעת, והמידות והתכונות טובות. עכשיו השאלה, לאן כל זה הולך? מה עושים עם כל זה? זה כמו דרך ארץ קדמה לתורה, מה שהיה עד עכשיו, מבינות? עכשיו מגיע הפרק החמישי. רק שנייה, רגילה. לא צריך רק שנייה, רק רגע. אוקיי. עכשיו שאני בבית צריך לסגור את הדלתות החלונות שלא יראה שאני בחוץ, אז חם פה, צריך להגיד את המזגן. תנאים. אז זה מה שאומר פה, ראוי לאדם להעביד כוחות נפשו כולם לפי הדעת. אוקיי? כלומר, במילים אחרות, צריך תכלית בחיים. שדרך אגב, זה בדיוק מה שלמדנו, אני אצטט משפט, אז אני לא צריך לחזור. אם אתם זוכרות, בפרק הראשון דיברנו על חלקי הנפש, אז היא, ודאי זוכרות. שבפרק הראשון דיברנו על כוחות הנפש, היה לנו כוח הזן והמרגיש, המדמה המתעורר והשכלי. ואז בסוף הפרק הרמב״ם אמר, שהנפש וכוחותיה היא כחומר, והשכל הצורה. דיברנו על כך שכוחות הנפש הן לא עומדות אחת ליד השנייה בשווה, אלא יש את כוחות הנפש ויש את השכל. השכל זה כמו לוח הבקרה. הוא זה שיכול, הוא שופט גם כל מידה ותכונה, אבל גם יוצק לתוכה את התוכן. וזה מותר האדם מן הבהמה. כלומר, כוחות נפש יש גם בבעלי חיים, כל מיני כשרונות וכוחות ויכולות. אבל בעל חיים, להבדיל, גם ילד קטן, שאין לו מספיק דעת, לא יודע לרתום את הכוחות שלו לאיזשהו תכלית אחת. אלא הכוחות והכישרונות והדחפים והיצרים, הם פשוט מתפרצים, כל אחד כשהוא, כאילו כל אחד בתורו בא לידי ביטוי, בלי שום קשר אחד לשני. חלק ממה שהופך את האדם לאישיות מוסרית, אמרנו שהמוסר זה כמו, נכון, מוסרות, זה כמו מושכות. מוסר זה הנהגה, כן? אישיות, אדם מוסרי ואדם מנהיג, בלשון הכוזרי, המושל, נכון? החסיד הוא המושל. כלומר, זה יכול להיות לרתום את כוחות הנפש לתכלית מסוימת. עכשיו, שאלה שנייה, מה התכלית שרותמים מזה? יש פה שתי דרגות. דרגה ראשונה, יש מי שבכלל אין לו תכלית בחיים. זה לא טוב. אחרי זה, גם אדם שיש לו תכלית בחיים, יש כל מיני סוגים של תכלית, נכון? תכלית טובה, תכלית רע, תכלית נמוכה, תכלית גבוהה, עוד יותר גבוהה. תכלית של חול, תכלית של קודש. אז הדבר השני זה לברר מהי אותה התכלית הרצויה שאליה אנחנו רותמים את כל כוחות החיים שלנו. אז זה מה שאומר פה הרמב״ם, ראוי לאדם להעביד כוחות נפשו כולם לפי הדעת. זה דבר ראשון, חלק א', קודם כל, דעת זה אומר שיש איזשהו מגמה, איזשהו תכלית, איזה קו חורד, איזשהו תוכן מסוים של כוחות הנפש משמשים אותו. ומה היא אותה התכלית? לשים נגד עיניו תכלית אחת, והיא השגת השם, אוקיי? יפה מאוד. כלומר, השגת השם, במילים שלנו, עבודת השם, דבקות בהשם, כן, וכדומה. עכשיו, הרמב״ם מבין דוגמה. הרי אני לא מבין. אם אני לומד תורה, אני מבין איך אני דבק בהשם. ואם אני אחר ואוכל ארוחת צהריים, איך אני דבק בהשם? נכון? כאילו מה, כל פעולה הולך לישון, איך אני דבק בהשם? סתם עושה מיליון ואחד דברים. השגרה שלנו מלאה בכל מיני פעולות פשוטות, לא כל דבר שאני עושה זה ישר מצווה. משהו מצווה מפורש, אני מבין שזה ממש פעולה, פעולה שמשרתת את התכלית של דבקות בהשם. אבל הרבה פעולות לא. לכן אומר הרמב״ם, מן החינמי, לא כל פעולה אפשר בצורה ישירה, לרתום אותה לעבודת השם. שירה זה אומר שהנה, עכשיו עבדתי את השם. זה לא ככה. אבל אפשר בעקיפין. כלומר, אפשר לעשות פעולה שבסופו של דבר היא משרתת אותי לאיזשהו משהו. והמשהו הזה משרת אותי לעוד משהו. ובסוף מגיעים לעבודת השם. הדומה הרמב״ם דוגמה, למשל, אכילה, שינה וכדומה, נגיד הבריאות הפיזית. הרבה פעולות שאנחנו עושים זה כדי להיות בריאים. בסדר, אבל בריאות זה לא תכלית, נכון? אמנם אומרים העיקר הבריאות, אבל זה לא נכון, העיקר זה לא הבריאות. בריאות היא אמצעי, נכון? לא נולדנו לעולם כדי להיות בריאים. אנחנו רוצים להיות בריאים כדי שנוכל למלא את הייעוד שלנו בחיים. נכון, חשבתם איזה פעם שאומרים העיקר הבריאות? כמובן, יש אלא מה. אם כשאדם חולה, אז באמת העיקר הבריאות, הוא לא מצליח לראות משהו מעבר. אבל באמת הבריאות היא לא העיקר, הבריאות היא אמצעי, חשוב ביותר. אז אומר הרמב״ם, אדם, בכל הפעולות שאדם דואג לבריאות שלו, אפילו פשוט עוד צחצח שיניים, לא יודע מה, אוקיי? למה הוא עושה את כל זה? כדי להיות בריא, אוקיי. אבל למה הוא צריך להיות בריא? אוקיי? מה מועיל זה שאתה בריא? מה נפקא מינה אם אני בריא חולה? רגע, משהו פה לא קפץ לי פה, רגע, רק שנייה. אוקיי? מה נפקא מינה אם אני בריא חולה? נפקא מינה אם אני יכול לעשות דברים טובים. תורה מצוות, מעשים טובים, נכון? אז אם זה ככה, אז שימו לב, יוצא שכל פעולה של בריאות שאני דואג לבריאות שלי, בעקיפין היא בסוף משרתת מטרה נעלה. יפה מאוד. מה נפקא מינה? והדוגמה השנייה שהרמב"ם מביא זה למשל הממון, הפרנסה, או כל מיני דברים שאדם קונה או רוכש, לפני קונה, בוא נדבר כל כך על הפרנסה, כלומר, השגת הכסף.
יש הרבה יושבים.
כן, רק אני לא שומע, מכילה.
אני אמרתי, צריך הרבה יושר, כי
אני אומרת שצריך הרבה יושר בזה, כי אחרת אדם יכול כאילו לתרץ לעצמו תירוצים שהוא עושה דברים בשביל עבודת השם, כשזה לא באמת ככה.
חד משמעי. מה שאמרת עכשיו זה מאוד נכון. למה הרמב״ם לא כותב את זה? כי הרמב״ם הוא כרגע לא ספר מוסר. הוא קודם כל מברר לנו את התפיסה. באמת מה שאמרת עכשיו זה מופיע בהרבה מאוד ספר מוסר. שאומרים לבן אדם שצריך לבדוק טוב טוב את המניעים שלו ואת הכוונות שלו ולראות שמה שהוא עושה באמת לשם שמיים וכל הדברים האלה. חד משמעית זה הרמב״ם מאוד חשוב מה שאמרנו. הרמב״ם כרגע הוא עוסק בלהבין את התבנית, בסדר? להבין שזה בכלל אפשרי, זה כמו, הנושא עכשיו זה לימוד אמונה, כן? אבל זה ודאי הערה נכונה, מבחינה מעשית. אם כן, דוגמה נוספת אומר הרמב״ם, בהשגת הממו. אדם הולך להתפרנס, נו בסדר, אז אדם יכול ללכת להתפרנס, למה? כי צריך כסף וזהו. אומר הרמב״ם, אבל למה ככה? הרי אם אדם יש לו נגיד משפחה, בעצם מה אתה עושה עם הכסף? למה בעצם אתה צריך כסף? אתה קונה זה בזה אוכל לילדים, אז בעצם הכסף משרת את המצווה הגדולה של פורבו, נכון? פורבו זה לא רק להוליד ילדים, זה גם לדאוג להם, נכון? אז תשמע, תבין, אז יש בזה מטרה נעלה, אוקיי? אתה גם שולח עם הכסף, אדם משלם, מממן, מוסדות לימוד, נכון? אז הילד שלך הולך לתלמוד תורה, בזכות הכסף שאתה הרווחת, אתה חבר הילד לומד תורה, מצוין. עם הכסף הזה קונים הוצאות שבת וחגים ויום טוב, נכון? עם הכסף הזה גם קונים סידורים בבית, או קונים תפילין לילד, או לא יודע מה, כל מיני דברים שקשורים, גם נותנים צדקה עם הכסף הזה. אין ספק שהמון מצוות עוד אנחנו עושים. הם עולות לנו כסף, נכון? אתה רוצה לשלוח את הבת שלך למדרשה? זה עולה כסף, נכון? אז אומר הרמב״ם, אז נכון שלהרוויח כסף זה אמצעי ולא מטרה. אז תחשוב רק על, האדם הולך לעבוד כדי להרוויח כסף, אני מרוויח כסף כדי שאני אוכל לעשות כל מיני דברים טובים. מבינות? אז בעקיפין, אני יכול לקשור גם את הפעולה הכל כך טכנית הזו של להרוויח כסף, אני יכול גם אותה לקשור בסופו של דבר למטרות. עכשיו, לפני שאני אמשיך, בוא נשאל, מה נפקמינה? מה נפקמינה? מה זה משנה? ואם אני לא יודע את כל מה שהרמב״ם אומר, ובכל מקרה, נגיד, אדם דתי רגיל, בכל מקרה מרוויח כסף, בכל מקרה נגיד, חלק מההוצאות שלו זה הוצאות חשובות, נכון? חינוך ילדים, ולא יודע מה, וצדקה ודברים כאלה. מה זה משנה אם הוא יודע את הרמב״ם או לא? זה משנה, כי נפקמין על הדעת. האם אדם מצליח לראות ערך אידיאלי בעבודה שלו, ובעבודה שמרוויח כסף, או לא? מבינות, לפעמים אנשים עושים דברים חשובים, אבל הם לא מודעים לזה שזה מה שהם עושים זה דבר חשוב. וזה שאני מודע לזה, שזה הכל מיני השלכות. אוקיי? אני אגיד לכם רק משהו לגבי הצ'אטים. אני יש לי בעיה לקרוא תוך כדי צ'אטים. אז אולי אני פשוט אעשה מדי פעם מצירה לשאלות, או שמי שיש לה שאלה תענה, אני לא יודע, או שפעם בי אני אעצור לצ'אטים, אבל אני פשוט לא מצליח תוך כדי גם לדבר, גם לקרוא, גם קיצר. סובך לי. אז מחילה. טוב, אז אם כן, בואו נמשיך. אז אותו דבר אומר הרמב״ם, לא רק לגבי הפרנסה שאני מקבל כסף, גם לגבי הוצאות. אדם קונה כל מיני דברים. תשאל את עצמך, האם מה שאתה קונה משרת בצורה ישירה או עקיפה את מטרת החיים? אם מטרת החיים זה עבודת השם, אם מטרת החיים זה דביקות בהשם. אם כל הסעיפים אני מבין לזה, תורה, מצוות, מעשים טובים, משפחה, עם ישראל, כל שלל הערכים, שבסופו של דבר משקפים ומבטאים את ערכי התורה. זה כרגע ככותרת תכלית החיים. אז אדם, אומר הרמב״ם, צריך לראות בכל מה שהוא עושה, שבאמת הוא מצליח לראות איך זה בסופו של דבר קשור. עכשיו אני כבר אגיד לכם משהו. הרמב״ם מציג בו מדרגה די גבוהה. אוקיי? זה לא שאני מצליח בכל פעולה שאני עושה, ואשר לחשוב על זה ולראות אותה קשורה. מצד שני, זה גם לא בשמיים. כי סך הכל אדם שהוא ערכי, זה גם די טבעי לו שלפחות הרבה דברים ממה שהוא עושה זה לא סתם, אוקיי? יש איזשהו תכלית, יש איזשהו מטרה. וברגע שאני גם מודע לזה, אז בעצם אני יוצק באותו רגע את התוכן למה שאני עושה, אוקיי? אבל יש בזה הרבה מדרגות, זה לא הכל או כלום, זה לא שאחר אחת תגיד, וואי וואי וואי, כמה דברים אני עושה ביום לא קשורה לכלום. בסדר, זה לא... ככל שזה יותר במודעות שלנו, ויותר נחשוב על זה, זה כמו איזה בקרה, אני מבין, זה כמו למשל, קראתי פעם איזה מאמר שזה עץ כלכלי למשפחות. אז הוא אומר כך, הרבה פעמים אנשים, הם קונים בלי חשבון, כלומר, בכלל לא תמיד יודעים להגדיר לעצמם, למה בכלל הם קנו את מה שהם קנו? לפעמים, מה שהם קנו זה צריך, לפעמים לא צריך, לפעמים חייבים, לפעמים לא חייבים, לא חייבים לזה כבר. הוא אומר, השלב הראשון, הבסיסי, זה קודם כל לדעת להגדיר לעצמך, כל דבר שאתה קונה, למה אתה קונה אותו? קודם כל, למה? שאלה שנייה, זה האם באמת אתה צריך אותו, אוקיי? אבל עוד לפני אתה צריך או לא, האם בכלל בזמן הקנייה אתה מודע לזה? או שאתה קונה כי הציעו, כמבצע, כי אמרו, כי עברת על התחנות, כי דחפו לך, כי שמו לך, כי... מבינות, זה כמו, זה שלב ראשון בסיסי ביותר, למה אתה קונה כל דבר? אז מה אתה מגלה? יש כל מיני דברים שהוא קנה, שהוא לא יודע בכלל למה הוא קנה. הוא לא זוכר למה הוא הזמין את זה, זה הגיע אחרי חודש בחול, הוא לא זוכר מה הוא חשב. מבינות, אחרי זה יש שלב יותר משמעותי, כן, אני צריך את זה. אז בכלל זה חותך לנו את האוזות בחצי. יש המון המון דברים שקונים ולא באמת צריכים, אוקיי? אז אומר הרמב"ם אותו דבר לגבי כל הפעולות שאדם עושה. שאלת עצמך, למה אתה עושה כל דבר? למה? אחרי שאתה, כן, זה כאילו הקומה הבסיסית. בכלל לתת תשומת לב למה שאנחנו עושים. אגב, המסילת ישרים זה גם, נכון? מה המדרגה הראשונה במסילת ישרים? הזהירות. מה זה הזהירות? שהאדם מתבונן במה עשה, נכון? אז מה מתחת לזה? חוסר תשומת לב, שאתה בכלל לא שמים לחיים שלו. הוא לא שמים לחיים שלו, אז תבין, שום דבר פה לא מתחיל. א' ב' והשלב שבו אדם מבין, שיש לה תכלית חיים, והוא צריך לראות, זה באמת מה שהוא עושה, מכוון לאיזשהו מטרה כלשהי. או לפני אפילו מה המטרה, קודם כל תראה שאתה חי לפי מטרות. אז זה בעצם, זה אותו עיקרון פה. אז אומר הרמב״ם, אם כן, כל פעולה, בסופו של דבר אפשר לקשר אותה לאיזשהו תכלית, גם אם זה ייקח שניים, שלושה, ארבעה סבבים. כלומר, לא יודע מה, כן, אני עושה את הפעולה הזאת כדי להיות בריא, אני בריא כדי שאני אוכל לעבוד, אני אעבוד כדי שאוכל להרוויח כסף, יהיה לי כסף, אני אוכל לעשות את זה, עד שאני מגיע לאיזשהו מטרה חשובה. כמובן, אני חייב להגיד משהו לא להתבלבל. גם לנוח זה חשוב. גם ללכת לנופש לפעמים זה חשוב. כלומר, גם לדברים שאנחנו קוראים לפעמים הנאות החיים, כן? זה לא בהכרח דברים רעים, גם אותם, כן? זה חלק מהחיים, כמו שאדם מתאמן, צריך לנוח, נכון? אז לפעמים, אדם, כן, זה מאוד משתנה מקום למקום מאדם לאדם, זה לא שצריך לחיות בחייס הגפנות, אבל אדם ערכי, גם שהוא נהנה, הנאה הגשמית, אני מתכוון, זה הנאה בשביל תכלית. מי אמר את מה שאמרתי עכשיו? סילת ישרים, סוף פריקד. אחרי שהוא אומר שתחליט העולם הבא ולא העולם הזה וכל מיני כאלה, אומר גם ההנאות בחיים צריך לראות שהם אמצעי ולא מטרה. אמצעי? אוקיי. אנחנו גם רואים, יש כל מיני סיפורים בחוץ לארץ על רבנים גדולים מאוד, נכון, שהולכים לנפוש, לא יודע מה, בערי הקרפטים בשוויץ, לא יודע פעם, היו נושאים, היו עיירות נופש כאלה מסודרות. גם בארצות הברית היה דבר כזה. פעם, ממש היו נוסעים, דווקא אני זוכר עד תקופה פעם, היה נסע לרחובות לאיזה היה, למושבה ברחובות ככה, להיות שם איזה שבוע, שבועיים ככה, זה החליפו האוויר, לפעמים ברחו מהחום, לא משנה, אבל כאילו, זה בסדר גמור. אבל צריך לראות שזה משרת את מהלך החיים הכללי. הלאה. אז אם כן, זה נכון לגבי פרנסה, נכון לגבי קניית ממון, ואותו דבר, ממשיך הרמב"ם ואומר, אותו דבר אני פה כבר חוזר, נגיד דוגמה נוספת, וגן החוכמות והידיעות, למרות מה שאני מסמן כרגע, גם מה שאדם לומד, אומר הרמב"ם, צריך לראות שמה שאדם לומד, יש לו תכלית, זה משרת אותך באיזשהו מקום. מה זה משרת אותך? האם מה שאתה לומד, מקרב או מרחיק אותך מעבודת השם? האם מערכת החינוך של הילדים, שאתה, יש הרי היום המון מוסדות, המון סגנונות, המון סוגים, את עצמך, איזה סגנון, איזה בית ספר, איזה מוסד, משרת את התכלית שלי בחיים. זה לא חוסר חילה, אולי עושה אי. כן? אז גם בלימודי חול, אומר הרמב״ם, כן? לימודי חול זה אמצעי. וכן, אומר ממשיך, וכן, רואים, וכן, דיבורי האדם כולם. זה באמת קשה כבר. אומר הרמב״ם, גם הדיבורים של האדם צריכים להיות לתועלת. אני חושב שבאמת אחד החידושים הגדולים בתורה, זה שהיא מאוד מקפידה עלינו גם על הדיבור. כמות, יאללה, בקטנה, רק מדברים, מה זה משנה? לא, רואים לפי התורה שזה מאוד משנה. גם החיוב, ודיברת בה, לדבר דברי תורה, נכון? יש הרבה מצוות שאפשר לעשות בדיבור, תפילה, מירות חסדים, נכון? שמפרגנים לאדם, מילה טובה, כל מיני מצוות בינם לחברו, מצבים כאלה, לשמח חתן וכלה, לנחם אבלים, כל מיני מצוות שבעצם חלקם לעשות בפה פשוט, ביחס שלנו לאנשים, במילה שבה אנחנו נותנים, הכרת הטוב, בסדר? זה ערך גדול שנעשה לרוב על ידי הדיבור, נכון? רוב האנשים שאנחנו מכירים להם טובה, לא תמיד יש לי מה לעשות להם, אבל אני בהחלט יכול להוקיר את טובתי להם. אז צריך לראות שהדיבור, הדיבור וההקשבה שלנו הולכים באמת לטוב, ולא חס וחלילה לרע, לשון הרע, הוצאת שם רע, ורכילות, וכל מיני דברים כאלה לא טובים. אז אוקיי? וגם כמו שהרמב"ם מביא פה דוגמה, לפעמים למחות על דברים רעים, זה גם חשוב וכדומה. עכשיו ממשיך הרמב"ם ואומר, וכאשר, בואו נתחיל לקרוא מפה, בסדר, איפה הסמן שלי עכשיו פה, כאשר ישים האדם כוונתו מעין זה, יתבטל מפעולותיו ויחסר מדיבוריו הרבה מאוד. פדיחו. טוב, הרמב"ם, אם אדם באמת כל דבר, כל דיבור וכל פעולה שיעשה יהיה בצלאל שם שמיים, אז הוא יראה שהרבה דברים שהוא עשה הוא ברציף לעשות. כי מי שידבק בזאת הכוונה, לא יתעורר לפתח הכתלים בזהב, או לעשות ריקום זהב ברגל. מי שהתוכנית שלו בחיים זה עבודת השם, לא, לא יעשה את הכתלים שלו זהב, כן? זה כאילו ממש זהב על, על הקירות. זה ממש דברים מאוד מיוחדים וחריגים, וכאילו, אתה יודעים, כשאנשים היום במרדף אחרי החומריות, אז זה לא נגמר. אתה יכול לקנות עוד יותר טוב, עוד יותר יפה, עוד יותר גדול, זה מזה סוף. או לעשות ריקום זהב בבגד. מצד שני, אז תגידו, אז מה הרמב"ם אומר, נגור בצריך, נגור באיזה בית, מת ליפול, קירות חשופים, מה שנקרא, כן? זה האידיאל? לא, מה אמרנו קודם? עניין של אמצעי ומטרה. אומר הרמב"ם, אלא אם כן יכוון בזה להרחיב נפשו, כדי שתבריא ויגורש חוליה ממנה, שתהיה בהירה וזקה לקבל החוכמות כדרך שם. בהירה נאה, אישה נאה ומיטה מוצאת את תלמידי חכמים. נכון? יש כל מיני ממות כאלה, או יש מרחיבים דעתו של אדם. נכון? בהירה נאה, כלים נאים מרחיבים דעתו של אדם. נכון? אז מה העיקר פה? הדעת של האדם. רק לפעמים האמצעים הגשמיים פועלים עלינו לחיוב. שזה יסוד מאוד מאוד חשוב, שהנפש האדם היא אחת, אנחנו ההרמונים, ולכן יש קשר בין כרחי הנפש שלנו. אי אפשר לעבוד את השם ולהיות עצוב, נכון? צריך לעבוד את השם בשמחה. ולכן אנחנו רואים שתמיד באירועים מקודשים לעם ישראל, דווקא יש התייחסות גם לגשמיות, נכון? סעודות מצווה, חתונה, ברית, בר מצווה, נכון? דווקא שם, שזה אירוע מאוד קדוש, סעודת ציון, פתאום מוסיפים אוכל. ולכן אנחנו יודעים ששבת יום קדוש, אז יש עניין לבוש בגדים יותר יפים, לשולחן שבת יותר יפה, ויש עניין להוסיף אוכל, אתה אומר, רגע, אבל זה יום קדוש, מה עכשיו אנחנו מתעסקים עם גשמיות? לא, זה חלק מהחוויה. זה שיש בגדים חגיגים, זה שיש אוכל טוב, והרבה אוכל, והכל יפה, ונקי לכבוד שבת, זה בעצם פותח את הנפש שלנו להיות יותר בקדושת השבת. זה ממש משרת את המטרה. אבל צריך לראות שזה באמת ככה. אם להתלבש לשבת זה חלק מהתצוגת האופנה אחרת תפילה בבית הכנסת, אז זה לא משרת את השבת, זה משרת את החיצוניות, זה משרת את הרצון לאנשים אחרים. אם מתלבשים לחתונה, אתם יודעים, אני חושב, מה זה אני חושב? כשעושים אירוע משפחתי, ברית מילה, בר מצווה, חתונה לא חיתנתי, אבל בר מצווה היה לי, וברית מילה גם עשיתי כבר כמה פעמים לילדים שלי, אתה עושה אירוע, באמת צריך לעשות את זה בצורה, להיות במקום מדויק. כלומר, לא לעשות דברים בשביל להרשים אחרים, אלא באמת, איך זה משרת את האירוע. איזה דברים נעשה, שאם נעשה אותם, אנשים ייכנסו, יוכלו לחוות חוויה רוחנית יותר. כן? לא כזה פשוט. כי לפעמים האווירה מסביב, התרבות שלה, בכלל התרבות היחד שאנחנו נמצאים בה, הרבה פעמים גם באירועים כאלה אנחנו עלולים להיות עסוקים בלהרשים, ואחרי זה מה יגידו אחרי זה על האירוע שלנו, ומה יאמרו, ואיך נראינו בתמונות, וכל מיני דברים כאלה. זה לא באמת משרתים את מטרת החיים, את מטרת האירוע, כן? זה קצת קשה מה שאני אומר, קשה זה טוב. זה עניין שהתכווננו. אני יכול?
להסביר קצת יותר על העניין הזה של לא להרשים אחרים באירוע.
ברור. אירוע לא נועד להרשיע אחרים. אירוע נועד לשרת את המצווה. נגיד, יש עכשיו ברית מילה, נגיד לבן, ועכשיו אנחנו עושים סעודת מצווה. אז למה חשוב לי שהאולם יהיה יפה והאוכל יהיה טעים? כדי שלאנשים תהיה חוויה רוחנית טובה. בסדר? לכבד את האירוע. לא מה יגידו אחרי זה עליי, אוקיי? וכנ"ל, לא. מתלבשים לאירוע, לא מתלבשים כדי לדפוק הופעה, מתלבשים כי אנחנו בעצם, אנחנו מתרגשים לקראת המאורע, אנחנו אומרים, בונה, יש פה אירוע קדוש, צריך לבוא חקיקי, וזה פועל עלינו על הנפש לפגוש את הקדושה של הדבר, אוקיי? וכנ"ל כל ה... כאילו, באופן כללי בחיים לא אמורים לעשות בין האנשים אחרים. זה לא... בשום מקרה ובשום מצב. להרשים אחרים, זה קשה, לא משהו שזה קל, אבל באופן כללי, זה תמיד לא טוב. להיות עסוקים במה יגידו, וכל מיני דברים כאלה, זה לא בשביל זה אנחנו צריכים, גם זה הופך אותנו משועבדים, נכון? היינו פסח, יצאנו מעבדות לחירות. להיות עסוק במה יגידו, להיות כל הזמן עסוק לעמוד בסטנדרטים החברתיים, זה לא דבר מוצלח כל כך. אנחנו צריכים להיות עצמיים, אנחנו צריכים להיות... אני לא שאני אומר, יש מושג שנקרא להתחשב בבריות, כן? כלומר, אדם צריך, הרמב"ם כותב למשל, שאדם צריך לא לעשות מעשים מוזרים, אוקיי? ועוד כל מיני דברים כאלה. אני אומר, לא להתחשב, זה לא הכוונה בגסות, או לא אכפת לי מה אומרים. תכבד את האירוע. תכבד את האירוע. אפשר להתלבש יפה ואפשר להתלבש מכובד, מבלי שאני עסוק בלהרשים אחרים, ולדפוק הופעה, ולא יודע מה, ולגרוף מחמאות על הבגד החדש. לא. מקווה שזה מובן.
הרב שאול.
כן.
איך יוצרים ביום יום את האיזון בין מה ש... כמה הדברים הגשמיים שאני קונה או משתמשת בהם משרתים אותי, לבין כמה משרתים לא אותי את האפשרות שלי אחרי זה לעבוד את השם או דברים כאלה, לבין כמה... אני משרתת את כל הצרכים הגשמיים שלי. כאילו, לא יודע, אני לא תמיד יודעת להגדיר לעצמי בדיוק האם עכשיו אני קונה נגיד משהו כי באמת אני צריכה את זה, או כאילו, איך עושים את זה?
קודם כל, האם אני באמת צריכה, זה לא תמיד הקריטריון היחיד לקנות דברים. למשל, אדם קונה לכבוד החג משהו, או אדם רוצה לקנות מתנה למישהו שהוא אוהב, זה לא דווקא כי הוא חייב את זה, לא, אבל לבטא משהו מזה. לפעמים אדם רוצה לשמח את עצמו, רוצה לתגמל את עצמו. אדם מציב לעצמו איזשהו אתגר ואומר לעצמו, יאללה, אני עכשיו עומד במשימה הזאת, יאללה, אני אפנק את עצמי במשהו. בסדר גמור, אוקיי? זה לא חייבים להיות במקום הסגפני, שאני מפנק את עצמי או עושה לעצמי משהו, רק אם אני חייב, חייב, חייב. אבל כן, באופן כללי, לראות שזה משרת איזשהו משהו. בסדר, זה עושה לי טוב, זה משמח אותי, אז עכשיו יהיה לי לא יודע, הרבה מוטיבציה וכו' וכו', כן? אבל זה סוג של עבודה, של התכווננות. בוא נגיד שכשאדם מתרגל להתבונן על זה, תמיד יהיה מקרים שאנחנו נסתפק בהם, אבל בוא נגיד, גם אם יש מקרים שהם לא בדיוק שחור לבן, זה לא הבעיה הגדולה, בסדר? כי זה, אם אני מתלבט על משהו, סימן שזה באמת ככה על הגבול. אבל אם אני מתרגל להתבונן, אז לפחות אני יודע שאת הדברים שהם בכלל לא קשורים, לפחות מהם אני יודע להימנע, בסדר? להימנע, לא לעשות אותם, או כן לעשות משהו בכלל. זה בגדול. זה גם מהלך של חיים, זה לא איזה משהו שטוב, סיימנו את השיעור, טאק, תוך דקה כולנו ככה. וכל החיים הולכים עם זה, ובוחנים את עצמנו, ויש תקופות שפים אנחנו יותר ערים לזה, ותקופות שפים שפחות שמים לב לזה, וזה מין כזה ניסיון של כל החיים.
כן, כאילו הרב, יש גם זמנים שפשוט יש מקום...
אפשר רק טיפה יותר חזק או להתקרב למיקרופון, אני שומע מאוד חלש.
אוקיי, אני מקווה שאני אצליח. כאילו, אז בעצם יש זמנים שאפשר לתת לעצמנו דברים, כאילו, פשוט לתת גם אם אין צורך?
אם אין צורך בכלל, אז לא. אז אין טעם בזה. רק צורך...
לא צורך פיזי נגיד, אבל צורך...
צורך נפשי זה בטח דבר אמיתי, מה? ברור. הרבה פעמים, ושוב, אני לא נכנס עכשיו לסוגיה הפסיכולוגית, בסדר? האם נכון פסיכולוגית, לא, לא רוחנית. האם אדם, זה שהוא מפצה את עצמו בקושי נפשי, אז הוא מנחם את עצמו על ידי דברים גשמיים, האם זה עובד, לא עובד, טוב, לא טוב, נשים רגע את זה בצד, זה לא קשור לתורה. אבל מצד האמת, אם אדם עכשיו קצת עצוב בדיקי, בסדר? ועכשיו, אם הוא יאכל איזה משהו, או יקנה לעצמו משהו, זה ישמח אותו. אז ודאי, אז אם זה מתחיל, אני יודע למה עשיתי את זה. אכלתי את זה, קניתי את זה, הלכתי לשם, כדי לצאת מהעצבות. נו, זה תחליט, לא? לצאת מהעצבות זה דבר טוב.
תודה רבה.
אוקיי, תחליט לא חייבת להיות, כל דבר זה תחליט עליונה מאוד. בגדול, לראות שאני מבין, עשיתי משהו, לשם משהו, לראות שבאמת זה מסתדר. זה גם באמת מביא אותי לתחליט.
הרב, אפשר גם לשאול?
כן, ודאי.
מה הרמב"ם חושב על כל העניין של לימודי חול?
אמצעי ולא מטרה. קודם כל שנייה, בוא נעשה סדר. הרמב״ם שדיבר על לימודי חול, לא דיבר על מה שאנחנו קוראים על לימודי חול. אנחנו היום מדברים על לימודי חול, בדרך כלל המשמעות היא התעודה, הבגרות והתואר. כלומר, איזשהו לימוד שהוא אמצעי לתעודה. בסדר? הרמב״ם, פעם זה לא בדיוק היה ככה, הרמב״ם מדבר על לימוד חוכמה לשם החוכמה. כלומר, האם יש תועלת לאדם שידע כל מיני דבר? והרמב״ם כותב פה מפורש, זה מופיע פה בראש העמוד, אני הראיתי פה רק שנייה, רגע, הנה פה, תורה, וכן מה שילמדו מן החוכמות והידיעות, צריך לראות שיש חוכמות שהן לתכלית, נגיד חשבון, אדם צריך לדעת קצת חשבון, נכון? לא ידע חשבון, איך יתנהל בחיים? האם כל דבר שלומדים היום במתמטיקה צריך לדעת? ברור שלא, נכון? רוב מוחלט של האנשים לא משתמשים בפרבולות ועושים חשבונות גיאומטריים מסובכים, נכון? בחיים הפרטיים שלהם. אז זה לא באמת חוכמה שהיא כל כך נצרכת, או כל מיני דברים. אמר לי פעם תלמיד חכם, שאחד הבעיות בלימודי החול היום, לבגרות מה שנקרא, שזה לא בהכרח, לא, מה שעמד, אלה שכתבו את תוכנית הלימודים, זה לא איזה חוכמות חול נצרכות, בוא נגיד לרוב בני אדם. ויש כאלה. כן, אדם בעולם שלנו צריך לדעת הרבה חוכמות, לא צריך, אבל יש ערך גדול בלדעת כל מיני נושאים וכל מיני תחומים. אבל יש גבול מסוים, ברגע שעודים לרזולוציות מאוד מאוד ספציפיות, נגיד, לא יודע מה, תחשבו על בגרות ביולוגיה. מי שבסוף בחיים לא מתעסק עם ביולוגיה, שזה בערך רוב מוחלט של האוכלוסייה, כמה אנשים כבר מתעסקים עם ביולוגיה בצורה ישירה? זה מה צריך לדעת? לא, לא מקדם את הבן אדם לאנשהו. בזמן הזה, החיים עוד דברים יותר מועילים. אבל הרמב״ם, לכן אני אומר, שהרמב״ם מדבר על חוכמה, הוא מדבר על חוכמה שמשרתת את האדם. או משרתת אותו פיזית, כלומר, זה חברת חוכמה שימושית, או מבחינת השכל. אוקיי? אבל עדי שזה יעריך, אבל שוב, צריך לראות שזה משרת מטרה. לא לומדים סתם בשביל ללמוד, בשביל ללמוד. צריך לראות, זה משרת מטרה.
הרב?
כן. חזק, חזק, אני לא שומע.
עכשיו שומעים יותר טוב?
קצת.
אוקיי, אני מקווה. רציתי לשאול, מה קורה אם יש נגיד שני קונפליקט בין שני ערכים, נגיד סתם הדוגמה של האירועים, של השופוני, שאין בזה צורך, אז אם נגיד המשפחה של החתן והכלה ממש בקטע של שופוני, ולכבד הורים זה לעשות חתונה שהיא שופוני, אז כאילו מה הערך היותר חשוב? כאילו איך בוחרים במצב כזה?
לראות? יש הבדל, שנייה, יש הבדל אם את בעלת השמחה או לא, מה זה לכבד הורים? מי בעל השמחה, ההורים או את?
נראה לי ההורים, לא. כאילו, ברור שאני.
לא, אתה שואל.
אבל לא באמת.
אם את, נעשה זה פשוט, אם את בעלת האירוע, את צריכה לעשות את זה לפי הסטנדרטים שלך, כי את בעלת האירוע. אם ההורים שלך הם בעלי האירוע, הם עושים את זה לפי הסטנדרטים שלהם. זה פשוט מאוד. את לא אחראית על החינוך של ההורים, את אחראית על עצמך. עכשיו, נניח ההורים עושים אירוע ודורשים ממך ללכת לאיזה חיי, לא יודע, איפה בתופרת, ומשהו חבל על הזמן. אז אם אי אפשר להתחמק, אז הנה חינם. אז אפשר ללבוש את זה, אבל יש שם שמיים, יש שם כיבוד הורים, לא לשם הראשי. אז מבינה? זה הכל בסוף חוזר, מה הסיבה? מה שאמרת עכשיו? צויין, זה לא, אין פה קונפליקט. יש פה בסוף שאלה, למה לעשות את זה? בגלל כיבוד הורים, או בגלל רצון להראשי? מובן?
כן, תודה.
כן, יש דברים כאלה דרך אגב. לפעמים כיבוד הורים, בהחלט. שוב, עבירה ממש, אף פעם לא נעשה בגלל כיבוד הורים, כן, זה ברור. יש דברים לפעמים שהם לא עבירה, אבל הם לא נורמת החיים שאנחנו רגילים. אז זה משרת כיבוד הורים, עושים כוח להורים. אני, זה לא עבירה, זה לא נוגד את העקרון שלי בגדולה. רגע, זה גם לא ריבית, נגיד מה נחלת האירוע, אוקיי? זה מאוד משתנה מחברה לחברה. אז אדם, כן, זה שאני לא רוצה לעשות אירוע שמוציא את העיניים, זה לא משהו ככה, אם אני חברה מסוימת, אז אני אז מה נעשה? האמת שזה הדבר היחיד שאני לא יודע להתמודד איתו. זה כבר קשור לאינטרנט. עדיין קטוע?
פתאום לא,
פתאום חזר. קיצור, אני אומר שאירופה משפט אחרון, רק לסכם לנקודה הזאת, אם הייתי קטוע. הרמב"ם מלמד אותנו בפרק הזה, לא רק לשאול את עצמנו מה אני עושה, אלא גם לשאול את עצמי לשם מה אני עושה, כן? וברגע שאני יודע תשובה לשאלה הזאת, זה כבר פותר לי את רוב הקונפליקטים, וזה לא כך משנה מה בסוף אני אעשה. אני יכול לתת רוב הסיבה בסיבה טובה. נגיד הדוגמה שהוא יודע. אני יכול להתלבש איזה אירוע להתלבש במשפחתי, את רוב של השפי, אני יכול להתמש
אולי, כן, אולי לפתוח חלון או משהו שיותר יתקרב לנקודת אינטרנט, כאילו.
אני נמצא מטר מהווי-פיי. זה כמעט הכי קרוב שיש. לא, זה לא האינטרנט הזה, זה הרשת. אנחנו פה באלי, לצערנו, יש לנו, אין לנו אינטרנט מקסימלי, אנחנו לא ראויים, אנחנו צריכים סוג ב'. אז האינטרנט, לא באמת, אני אומר, האינטרנט פה הוא יותר חלש מאשר במדינת ישראל. טוב, עכשיו שומעים יותר טוב, אז אני חוזר עוד.
שומעים יותר טוב, אבל אולי כדאי לדבר פשוט לאט יותר. למקרה וזה נתקע, אז נוכל להצליח לחבר את המשפט.
אוקיי. אני אדבר יותר לאט. אני אומר, לא משנה, כלומר, יש את השאלה מה אני עושה, ויש את השאלה לשם מה אני עושה. ומה שהרמב"ם אומר לנו פה, וזה מאוד מאוד חשוב, להתרגל, לשאול את עצמי, לשמה אני עושה את מה שאני עושה. למה דיברתי ככה? למה סיפרתי את מה שסיפרתי? למה הלכתי לשם? למה לא הלכתי לאנשים? למה באיזשהו קונפליקט דיברתי ככה ולא אחרת? הייתי לבחור, ללכת לבוא או ללכת לשם, לעשות את זה או לא לעשות את זה. לשאול את עצמי, למה? כי כשאני, אני כמה שעות, כשאני אתרגל לשאול את עצמי למה, אני בעצם מודע לעצמי יותר. אני בעצם חושף לעצמי את המניעים שמובילים אותי בחיים, שלא תמיד אני בעצמי מודע להם, בכל רגע. עכשיו, אני לא נכנס לשאלה אם זה מניעים, כלומר, אני מודעים לזה. זה מה שאני אומר פה. שאנחנו צריכים להתרגל, חברים הרבה, אז אני רגע בוא עליי, לפחות שנייה, שנייה, אני לפחות לא מסליח. אתם יודעים, יש אפס, יש אחוז, אני משהו באמצע, המטרה שלנו, זה להתקדם, פשוט להתקדם בסולה הזה. אומר הרמב"ם, תראו מה שאמרתי, תגידו שאני עושה לכם הכל, וכדומה, אתה במורה, אתם יודעים, אני ככה, כמובן ש... המבטה, כי זאת המדעה עליונה וקשה. כן.
אולי יש אפשרות להתחבר דרך הטלפון, נגיד? כאילו, לא כל כך מבינים.
לא שומעים אותי עכשיו?
כי משום מה... עכשיו כן, אבל כשתתחיל לדבר, אז כנראה שלא ישמעו. זה חוזר על עצמו.
בואי נעת. עכשיו שומעת אותי?
עכשיו שומעים.
את יכולה להישאר עם מיקרופון פתוח ולעצור אותי בשנייה שזה שומעים?
כן, אני יכולה. אין רעש מסביבי?
אני לא שומע. יש משהו קטן, אבל לי זה לא מפריע.
סבבה.
בסדר, ככה זה יותר נוח לי, שיש אחת עם מיקרופון פתוח. אומר הרמב״ם, המדרגה הזאת היא עליונה וקשה, ולא ישיגוה אלא מעט ואחרי הרגל גדול מאוד. זה מהלך של חיים, זה לא משהו שטוב, בחודש הבא אני אעבוד על עצמי, ואני אגיע למדרגה הזאת. זה מסלול של כל החיים. וכשתזדמן מציאות אדם שזה עניינו, לא אומר שהוא למטה מהנביאים. הוא אומר, הרמב״ם, זה ממש מדרגת הנביאים, להיות אדם של 100% מהזמן, הוא יודע כל דבר שהוא עושה, וכל דיבור שהוא מדבר, זה לשם התכלית. שהוא מנהיג את כוחות נפשו כולם, וישים תכליתם, השם יתעלה לבד. לא יעשה מעשה גדול או קטן, ולא ידבר מילה, אלא אם כן זה מביא אל התכלית. למה טוב שהרמב״ם אומר את זה, אחרת היינו מתייאשים. אז לכן, אף אחד לא צריכה פה להיבהל, אם יש איזה חצי שנייה במשך היום, איזה מילה אחת שהיא אמרה במשך היום, שלא בטוח שהיא, כן, שהיא הייתה לשמתה. אז אני אומר, כי עוד פעם, בוא נעשה סדר. מה שאנחנו ודאי, איך אומרים, חייבים להיות, זה מה שנקרא מצוות הריבון. בסדר? להשתדל כמובן. פה אנחנו מדברים כבר על מדרגה רוחנית. בנות, זה לא שחור או לבן. זה לא עבירה מהתורה לדבר דיבור סתם, או לקנות חפץ שאני לא צריך אותו, או לא יודע מה, לעשות משהו בלי סיבה. זה לא עבירה. רק אומר הרמב״ם, ככל שהאדם חי את החיים יותר ברצינות, אז הוא יותר ויותר יוצא מתרבות הסתם, והכאילו, והבערך, וכל מיני דברים כאלה, והוא משתדל לרתום את חייו לעבר מטרות נעלות. מבינות, אז יש פה ספקטרום מאוד גדול, ואנחנו, זה כמו סולם, מוצב בארץ, ראשו בשמיים. אנחנו, בואו נתחיל לטפס עליו, כמה אני אגיע? אני אגיע. ואם היום אני 10% מהדברים שאני עושה זה לשם תחליט, ו-90% סתם, ואם אני אעבוד על עצמי, אני אגיע ל-15% לשם התחליט, כבר טוב, נכון? התקדמתי בחיים. ואם אני אגיע ל-20%, אז עוד יותר התקדמתי בחיים. ואם אני אגיע ל-40%, אז בכלל זה הצלחה מסחרת. מבינות, זה לא כן או לא. זה פשוט כמה שיותר להשתדל לעשות את זה.
הרב.
בוא רק נגמור את הפרק, כן.
אישה של שהיה קטנה.
כן.
על מקודם, לא כל כך הבנתי מה שהרב אמר על, על נגיד סתם של ביולוגיה, שאם אתה לומד יותר מדי, זה לא כאילו לצורך וכל מיני דברים כאלה, אז כאילו, דווקא אני מרגישה שיש כל מיני מקצועות, שאם מתעמקים בהם, אז... ממש אפשר לראות את גדולת השם דרך זה, כאילו בדברים הקטנים.
אז ענית, אז איפה השאלה?
לא, זו שאלה, כאילו, כי הרב אמר מקודם שלא בהכרח צריך להתעסק הרבה במקצועות האלה, כאילו אם זה לא לצורך.
לא לצורך, אבל את אומרת שאת רואה צורך.
נמנתי.
אם יש צורך, אז זה צורך. אבל גם צריך לראות שזה לא בא על חשבון. אוקיי, נגיד, סתם דוגמה. זה שהיום אצל בנים בעיקר, מקצועות החול באים על חשבון הקודש, זה כבר לא טוב, יש פה כבר עיקר ותפל, הפכו את האמצעי, האמצעי יותר חשוב מהמטרה, נכון? אז זה כבר לא טוב, צריך לראות שגם יש פה מבט שלם, שצריך לשפלל את הכל. אני דרך אגב מאוד בעד לימודי חול ידע כללי, רק אני אומר, צריך לחשוב איזה באמת מהידע הכללי משרת אותנו, ואיפה זה כבר לא משרת אותנו. לא אוטומטית כל אינפורמציה וכל מידע בהכרח משרתים. צריך לראות, זה הכל. אבל לא אמרתי מה שכן או לא, זה גם אינדיבידואלי, כל אחד החליט, אם הוא רואה ערך או לא, ותחליט או לא. אומר הרמב״ם, נקרא פסקה האחרונה, וזהו אשר דרש ממנו יתעלה שנכוון אליו באמרו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בכל נפשך, וזאת אומרת, בכל חלקי שלך, שאתה השם, אבל בניגוד לכל חלקי הנפש, שתשים, תחליט, כל חלק ממנה, תחליט אחת, היא להבא את השם. זה הדבר. וכבר זה רזו הנביאים למה שלא רק על זה היה נמור, וכל חלק עד האב, זה משתי, אוקיי? כלומר, גם התורה אומרת, ואתה את הדמות, כל מה שלך, כלומר, בכל כוחות הנפש שלך, אחרי זה בנביא, כן, אנחנו מוצאים את הביטוי בכל דרכיך דאהו. כלומר, בכל הדרכים שאדם הולך, ובסוף יביא אותו לדעת השם. ופרשו החכמים ואמרו, ואפילו בדבר עבירה, כלומר, שתשים לפועל ההוא תחליט כלפי האמת, אפילו הייתה בו עבירה בצד מן הצדדים. וכבר כללו חכמים, כן, היה לנו תורה, היה לנו משלי, כוח הקודש, ועכשיו חכמים, חזר. כבר כללו החכמים עליהם השלום, זה העניין כולו בקצר שבמאמרים, והקיפו העניין הקפה שלמד מאוד, עד שאתה, אם תבחן קוצר אותן המילים, החביאו, זה העניין הגדול לעצום, השם כבר חוברו בו חיבורים ולא יחיליו, תדע שנאמר בכוח אלוהי בלא ספק, והוא אמרם בציוויהם, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. וזה העניין אשר בארנו ובזה הפרק. כלומר, אומר הרמב״ם, גם בתורה, גם בנביא, גם בחז"ל, אנחנו מוצאים את העיקרון הזה, בסדר? שהאדם רותם את כוחות הנפש שלו, את הכישרונות שלו, את היכולות שלו, את כל הדברים שיש בו, את המעשים, את הדיבורים, כל מה שמרכיב את הפאזל הגדול מאוד הזה שנקרא החיים שלנו, האדם משתדל לרתום אותם לתכלית טובה, להשגת השם.
הרב, יש כאן שאלה של מישהי בתגובות שהיא בלי רמקול, אז אני יכולה לשאול?
כן.
אז היא כתבה לגבי דיבור, השאיפה צריכה להיות שכל דיבור שיוצא מהפה הוא רק לצורך, רק שיש לו תכלית, כי הרבה פעמים מדברים על סתם שטויות, מספרים סיפורים. האידיאל זה שזה לא יהיה בכלל?
האידיאל, האידיאל, כן. אבל אנחנו לא שמה. זה מדרגה מאוד עליונה, אף אחד מאיתנו לא שמה. כאילו, מי שתנסה להיות שם לפחות שבוע הבא כבר, אז היא מדמיינת קצת, היא גם לא תצליח והיא תיכשל והיא תתרסק. מבחינתנו, האידיאל הוא, איך אומרים, להשתפר קצת. אני לא חושב שאנחנו במדרגה, שמילה אחת מהפה אנחנו יכולים לא להוציא מיותר, בסדר? זה מדרגה שצריך הרבה שנים לעבוד עליה. אני בטח לא שם, אבל צריך לעבוד על זה הרבה מאוד, אבל אנחנו צריכים בהחלט... יותר לתת את הדעת. אני חושב שברגע שאדם מתרגל להתבונן, זה כבר די קורה באופן אוטומטי, שכל מיני דברים שהוא אולי היה רגיל עד עכשיו לעשות או לא לעשות, זה פתאום משתנה. וגם בדיבורים, אז אולי הוא ידבר דברים לא משמעותיים, או אולי פחות, אוקיי, או כל מיני דברים כאלה. אבל באידיאל היבש, מה שנקרא, כן, לפי הרמב״ם, כל מילה שיוצאת מהפה, צריך שלאדם יהיה לו ברור למה הוא אמר אותה, איך היא משרתת איזשהו תכלית טובה.
אב, זה נשמע שכל, כאילו כל בכללי מה שהרמב"ם מכוון בלימוד פה זה שצריך להתבונן כל רגע בחיים על כל דבר שעושים. איך אפשר לחיות ככה? זה לא אנושי.
שאלה טובה. יש לי שאלה, יש לך רישיון נהיגה?
כן.
כמה זמן?
שנה וחצי.
יצא לך לנהוג הרבה כבר?
כן.
אוקיי, אז אני אתן לך דוגמה. כשאדם גומר ללמוד נהיגה, הוא מקבל רישיון, הוא עדיין לא נהג מנוסה, נכון? אז כל הזמן הוא צריך לשנן בראש את הפרטים. כל תמרור שורה, רגע, מה זה אומר? מה בדיוק מותר לי? מה בדיוק אסור לי? הוא מגיע לצומת. מי זכות קדימה? יד צד ימין או צד שמאל?
כן,
מגיע
כן,
לכיכר. מה אני צריך לעשות רגע בכיכר? מאיזה צד של הכיכר עוברים? מה הכתום ברמזור? מה הוא אומר? כל מיני, נכון, יש המון המון פרטים שקשורים לחוקי הנהיגה. אז אתה אומר עצמך, איך אפשר לנהוג כך? זה כל מה צריך להיות מרוכזים. ואם יש לך עוד הילוכים, אז בכלל גם צריך לזכור, הילוך ראשון, הילוך שני, עלייה, ירידה, באיזה מהירות. אבל מה קורה שיש, ככל שהזמן עובר, אז אדם, וזה כמו איזה טייס אוטומטי, ככל שעובר הזמן, אנשים, תראו, זה משהו מעניין. אנשים נהיים נהגים יותר מקצועיים, למרות שהם בעצם פחות מרוכזים בנהיגה ממה שהיה קודם. כי זה מה שנקרא הרגל נעשה טבע. ומה שאת אומרת עכשיו זה שאלה מאוד חשובה שנכונה להרבה דברים. הרבה פעמים אדם אומר לעצמו, אני רוצה להשתפר ולהשתנות, אבל זה כל כך קשה. עכשיו מה, עכשיו כל החיים אני כל כך אתאמץ? אבל זה טעות, כי תמיד רק ההתחלות קשות. ומהר מאוד ההרגל נעשה טבע. בדברים שעשינו בצורה מלאכותית, ודרשו מאיתנו מאמץ, בתשומת לב והתבוננות, זה טייס אוטומטי, אני כבר לא שם לב שאני עושה. אז אותו דבר, מבינה? שבן אדם, ככל שהוא אדם יותר ערכי, הוא כבר לא שם לב שאני עושה את זה. ולכן, זה לא איזה מאמץ אילאי שזה נדרש ממנו יום יום שעה שעה. מבינה מה אני אומר?
כן, אבל זה כאילו נשמע עדיין על טבעי להגיע לכזאת דרגה.
לא, זה לא על טבעי, אלא זה בהחלט מאוד מאוד קשה. אבל אמרתי, אני לא מתחרה, נכון? בעולם הבא ישאלו אותי למה לא הייתי איתן, לא ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבין. אז בסדר, אז אני לא אגיע למדרגה הכי שלמה, אבל בואו נסתדר, ננסה להשתפר. אתה יודעת, זה כמו שעכשיו יש לי שאלה, את שומרת שבת?
כן, ברוך השם.
ברוך השם. את יודעת שפעם למדתי, היה לי חברותא חילוני חוזר בתשובה. הייתי אברך בהר המור. ואז הבאתי בתקופה הזאת, הוא ואשתו התחילו לשמור שבת. הוא היה משתגע כל פעם, הוא אומר לי, איך אתם מצליחים לזכור את הכל? אני לא... כל דבר שאני עושה בבית. רגע, אני קורא, אסור להגיד מותר, אני פלטה ולא פלטה. הוא אומר לי, אני גומר שבת, אני מזיע. אני כאילו, וואו, איזה שבת, נהייתה יום כל כך קשה. כל כך הרבה הלכות, כל כך הרבה דברים לזכור, ואני סמך ולא מצליח. נכון? איך אפשרי? זה נשמע על טבעי לשמור שבת. נכון? אבל מי שרגיל לשמור שבת, שאומר שבת בלי שהוא שם לב, לא יודע, נכנסנו למהות של שבת, נכון? אמרתי, אתה לא מחלל שבת, אתה לא עושה את כל מה שעשו. אני לא מרגיש שאני מתאמץ, וכל פעם אני מגיע לשקע ואני מזכיר לעצמי, לא, אל תחבא אותה דיקטאור, כי שבת היום, נכון? שבת, אוטומטית, אנחנו מתרחקים ממשקעים, מחשמל, מאלף ואחד דברים. אז זה נכון לגבי כל הדברים, כל מה שנראה לנו על טבעי וכדומה, זה כי כרגע זה דורש מאיתנו הרבה מאמץ, כי זה לא מדרגת החיים שלנו עדיין. אבל ברגע שמשהו אנחנו מתרגלים אליו, זהו, זה כבר נהיה קלה קלות, ממש.
אז הרב, איך זה יכול להיות ששבת זה כאילו מדרגת חיים שאנחנו קונים כזה בקלות, וכל שאר המצוות הן גם אמורות להיות לנו כאילו ככה מובנות מאלה ו...
ברור, כל מצווה שתקפידי עליה לאורך זמן, תהיה לך קלה קלות, מה הבעיה?
אבל בתכלס כאילו כשאנחנו ילדים קטנים, אז אנחנו הכל טבעי לנו, אז איך אנחנו לא מצליחים לקנות את הכל בקלות?
א', נכון, כותבים פה בגלל זה חשוב לחנך את הילדים מגיל קטן לתורה ומצוות, זה נכון מאוד. תראה, אגיד לך מה זה, יש כמה יש מצוות ספציפיות שהן יושבות על יצר הרע. אז מה שיושב על יצר הרע, אז גם אחרי שאני מאוד מאוד רגיל, הרי אין יצר הרע נגיד שבת, אוקיי? אבל גם אם יש לי רגיל גדול, יצר הרע כן קטן מקשיב. אבל גם זה אפשר להתרגיל. תראי, תראה דוגמה. נגיד להתלבש בצניעות, או להתנהג בצניעות, נכון? זה משהו שכולנו מחויבים. עכשיו, זה תמיד, זה נגד יצר הרע. יצר הרע תמיד יהיה בדבר הזה. אבל עדיין, אחרי שאני רגיל לאיזה סטנדרט מסוים בתחום הזה, אז זהו, זה כבר קיים. כלומר, לא מרגיש באמת כל הזמן, כל הזמן. יש לך את זה נורמה, משהו כבר שאתה רגיל אליו, אתה עושה אותו. זה מה שנקרא תרגילנו בתורתך, אוקיי?
אבל הרב, זה לא תמיד קורה, כי יש נגיד ילדים שהם חוזרים בשאלה, לא עלינו, יוצאים בשאלה, או דברים כאלה, וזה, הם שומרים שבת מגיל אפס, איך אפשר לעזוב ככה הרגל?
מה השאלה? אני אמרתי שההרגל מבטל את הבחירה החופשית של האדם. אם אדם קיבל החלטה שהוא לא שומר שבת, אז הוא לא רוצה לשמור שבת, מה, לא מבין את השאלה. אנחנו מדברים על מישהו שרוצה לשמור תורה המצוות, אז עכשיו, כמה שהוא רוצה, אז ממילא, מה שהוא רגיל, אז זה הולך לו בקלות. לא אמרתי שזה מבטל את הבחירה החופשית. אם אני ארצה לחלל שבת, אז באותו רגע אני מחלל שבת. מה זה קשור לזה שאני רגיל לא לחלל שבת? אבל היום שאני רוצה לשמור שבת, אז זה לא קשה לי. כי אני רגיל לעשות כבר את הכל, זה על אוטומטי. זה הכוונה.
אז הרב,
טוב, יפה מאוד, סיימנו פרק חמישי, ברוך השם, ניפגש בעזרת השם שבוע הבא, בפרק שישי.
תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום, שעשה לברך אתכם.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה רבה.